בוקר טוב למורה שלי וחברה שלי ודוקטורנטית חוקרת יופי וזמן בסוגיות תלמודיות, הלוי חיה גלבוע. בוקר טוב, חיה.
בוקר טוב.
לא, זה לא אבל תואר טוב, דוקטורנטית חוקרת יופי וזמן בסוגיות תלמודיות.
למה? זה מרשים מאוד. זה מרשים מאוד. מה זה?
כן?
חוקרת יופי וזמן בסוגיות תלמודיות.
זה מאוד ספציפי.
מה? זה כאילו מדויק. מה זה? מחט בהרמת שחת. זה נפלא דבר.
אז יש לנו עוד חקר תלמודי שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, כי זה אתה, סיימנו עם ראש השנה.
בבקשה.
יום כיפור, אני כל כך לא אוהבת את היום הזה, יום כיפור עוד לפנינו, ונדרש מאיתנו כרגע לחפש מקומות פייסניים בלב שלנו או במציאות, וזה קשה מאוד מאוד, אז התקשרנו אלייך. בהצלחה.
אז דבר על פיוס?
כן, אם אפשר.
כן,
אם יש לך, אם יש לך כיוון.
בבקשה.
יאללה, אני אוהבת את היום הזה. אז בואו נגיד קודם שביום כיפור במקרא, בעצם האל הוא הישות הסולחת. ובמשנה ובתלמוד, מאוחר יותר, אז בעצם זה עובר לבני אדם. שזה גם עניין. זה במסכת שנקראת יומה, שזה בתרגומי ארמית היום, שהיא בעצם מסכת יום כיפור. שם יש עיקרון, זה ממש בתחילת המסכת, שאומר... אני מצטטת מהזיכרון, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שהחבר בעצם לא יתרצה. תחשבו על זה, יש פה משהו נורא רדיקלי, לחשוב שהאדם בעצם זקוק לא רק למחילה מהאל, כדי לשנות הגורל שלו, אלא אנחנו שבועים בידיים של מי שפגענו בהם.
זאת אומרת, זאת אומרת שהתלמוד הוא נגד אם פגעתי בך, סליחה, אם פגעתי בך. לא, לא, אנחנו לא באים, אנחנו לגמרי, הוא גם אמור לסלוח.
זהו, אז כאן זה קצת נהיה יותר מורכב, כי בעצם התלמוד לוקח את המשנה הקצרה הזאת, והוא ממש נותן לכל העיקרון הזה הוראות בימוי. Okay. הוא אומר, דבר ראשון, הסליחה צריכה לאמר באופן פומבי. הרבה פעמים הפגיעות נעשות בחושך, במקום מוסתר, ולכן מוציאים את זה מהמקום המוסתר אל המקום הפומבי, ואומרים, אדם צריך לבוא ולבקש סליחה, כי יש שלוש שורות של בני האדם שעומדים סביבו, והעיקרון השני זה החזרתיות, גם מאוד בימתי. מי שפגע, כמו שאמרת, לא יכול לזרוק סליחה אגבית, אלא הוא צריך לחזור עליה, הוא צריך להדגיש אותה, לבטא אותה בגוף שלו, בעצם כדי לשכנע שהוא מזוהה עם הבקשה. אבל...
יש אנשים שכשהם מבקשים סליחה, זאת אומרת, ואם את לא מקבלת אותה מיד, אז הם מקבלים עוד עצבים בנושא.
נכון, נכון.
אז זה לא אז הסליחה
אני,
הזאת.
אז אני אגיד לך גם שני דברים על זה. קודם כל, התלמוד אומר, אנחנו לא יכולים להיות שבועים בידיים של הנפגע, כי זה יגרום לאנשים לא לקחת אחריות. ולכן, אם אתה מבקש למישהו שלוש פעמים סליחה, והוא מסרב, בעצם אתה משוחרר. נכנס פה איזה גורם שלישי, אלוהי, ומשחרר אותך. זאת אומרת, יש גבול שהוא שומר גם על הפוגע וגם על הנפגע, ונראה לי שזה עוזר לנו לא להתחפר בתוך הפגיעה. בכלל, כל האלמנט הזה של סליחה ופיוס גם קשור לפחד מנקמה. כי כשסליחה לא מתרחשת, הדרך לנקמה היא מאוד מהירה. וגם, אני אגיד לך, גלית,
וואו, זה כן מאוד קשור למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
נכון, זה נקודת הזמן, נכון. ורק אני אגיד לך על מה שאמרת, יש עיקרון שאני מתעסקת בו הרבה בתלמוד, שנקרא תקנת השווים, שיש פחד שאנשים לא יבקשו סליחה, כי המחיר... שהם יצטרכו לשלם על ההודעה במה שהם עשו, תהיה גדולה מדי, ואז הם לא מבקשים סליחה, ויש עיקרון כזה שאומר, אם נגיד גנבת אבן ובנית ממנה בית, ואז אמרת, טוב, אני צריכה...
בטח תביא את שווי האבן.
יפה, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, לא מפורקים...
כמו המבצעים האלה של צהל, תחזירו את הנשק, לא נסתכל. תביאו רק את הנשק למתנס, לא אכפת לנו מה קרה ומה היה.
למתנס?
לא, כן, היה כאלה תקופות, היה מבצעים של צהל, שאתה צריך להביא ציוד שגנבת.
אבל למתנס.
ואף אחד לא מסתכל עליך. כן, לכל מיני מתנסים כאלה. אבל זה אנחנו מדברים פה על פיוס, זאת אומרת, על זה שיש מנהגים חברתיים יהודיים שדואגים שיהיו תנאים שיאפשרו לך להתנצל באמת, או באמת לחוות את הסליחה. אבל פיוס, אנחנו מבינים כל הזמן שהוא איזה תנועה פנימית. ולפחות כרגע אני חושבת שאנחנו לא מצליחים למצוא מאיפה להגיע לתנועה הזאת בלב, מאיפה בכלל מתחילים להתנצל או לקבל סליחה.
נכון, אני חושבת שיום כיפור הדבר שהוא מדגיש ואומר שהגורל של השנה שלנו חסום. הוא בעצם מסתכל על ההחזקה של התינה כמו חומה, כמו איזה מחיצה בין האדם הפוגע לבין המציאות ולבין אנשים אחרים. ואני חושבת ששם, לפחות הטקסטים ביום כיפור, במרחבים העדתיים, מנסה לשכנע אותנו שיש לנו אינטרס לבקש סליחה, כי אחרת הדרך שלנו לא תהיה בטוחה. אבל גם, אני רוצה להגיד שאני, יש לי תוכנית בגלי צה"ל, והכנתי תוכנית שלמה,
שעתיים על
בידוד. וראיינתי שם מישהי בשם מאיה סביר, שיש לה ספר, בעיניי חובה, זה ספרון קצר, שהוא נקרא על הפיוס, והיא מדברת שם על תיאוריות של יישוב סכסוכים, כל מיני מודלים של איחוי קהילתי שהביאה מאפריקה. ושם היא מביאה את העניין שההכרה והפגיעה היא חלק קריטי באיחוי. והיא מדברת על זה שאפשר להתפייס בלי לסלוח. וזה מודל, אני לא מבינה בו מספיק, אבל אותי הוא מאוד עניין. הוא ממש היה מודל משלים למודל היהודי.
אולי, לא יודעת, אולי זה נשמע שיש איזה כיוון, כן אלי, למה אתה לא...
לא, אני חושב שזה מעניין, כי נגיד מה שישראל עשו עם הגרמנים, אני לא חושב שסלחנו להם על מה שעשינו, אבל התפייסנו איתם. תוך כדי שחיה דיברה, חיפשתי על דוגמה, ודוגמה נראה לי מדויקת, לא סלחנו להם על מה שהם עשו לנו, בעיניי.
אני חושבת שגם, הגרמנים לא ציפו לסליחה.
כן, אבל התפייסנו... כי זו העת וזו השעה, ומה שגלית דיברה פה רגע, האם הטיימינג כרגע, אני כאילו לפעמים, אני אגיד משהו קשה, אני מפחד כרגע לסלוח למי שאני כל כך כועס, אני מדבר ברמה הלאומית, אין לי איזה מישהו ספציפי, ברמה הלאומית אני מפחד לסלוח
לראש ממשלת ישראל, ובכל ההקשר של החטופים.
לכל מי שעושה לנו, בדיוק, אני מפחד לסלוח לו, אני לא רוצה סליחה עכשיו, אני רוצה קודם כל פעולה, ואני רוצה קודם כל שהדברים ייפטרו, כי יש בסליחה איזה מין, היא מביאה את השלווה, ואני לא חושב שאנחנו בעת לשלווה.
נכון, אני אגיד לך זה שבמסכת יומא בתלמוד, גלית, אני לא יודעת אם את זוכרת שלדעתי למדנו את זה, יש שם רצף של סיפורים שמדברים על זה שאם אנחנו קופים סליחה בזמן הלא מתאים, זה דווקא מייצר שיבוש.
בדיוק.
שזה סוגיות שהן כאילו חותרות תחת העת.
אז מה עושים עם זה עכשיו, מערב יום הכיפורים?
הם אומרים שיש פגיעות שצריך לפעמים להשאיר אותן פתוחות בלי להיעלץ את הסליחה. יש שם ממש סיפורים על אנשים שבשביל עצמם דרשו סליחה, וזה הוביל לפגיעה יותר גדולה מהפגיעה שאיתה הם יצאו לדרך.
מעניין.
וזה, כן, נראה לי... זה עוד, עוד נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון, שלמסעים אנחנו, האדם הנפגע מחפש סליחה באמת באובססיביות, כי הוא אומר, אני לא יכול להמשיך הלאה, אני לא יכול להחלים. אבל הוא צריך גם כן לעצור ליד זה ולשאול, האם יש מקרים שבהם סליחה, היא לא דבר עכשיו.
יום כיפור לפנינו, הספר שקוראים בו, אני יודעת, לא תכננו לדבר על זה, אבל אולי קצת נגיד רק מילה, קוראים בו באופן מפתיע את ספר יונה. האם ידעת את זה, אלי, או שאני יכולה להתנסה עליך?
לא, ידעתי, ספר יונה, למה? בואי תסביר לנו למה.
אני אסביר בשביל מה יש לי איתך בעולם.
את עומדת, את תלמידה, את שקדנית, בואי תשוויצי.
תלמידה מצטיינת.
אופה, בום. יודעת הכל על ספר יונה.
חיה, את מבינה מה היא עושה? היא מעלה לי פה את המורה שלה, שאגב, כיף גדול לדבר, אבל היא מעלה שהיא תגיד לשקדנית, העברת לה 100 שקל בבית, 200, כמה?
יאללה, נו, אתה איש קטן, איש, הוא איש קטן.
אז רגע, מה הסיפור עם ספר יונה? תסבירו לי.
בעיניי הוא פסגת הסיפורת המקראית, הוא ספר מאוד מאוד קצר, זה 48 פסוקים, 4 פרקים, וזה ספר שקוראים אותו בבית כנסת ביום כיפור, אחרי תפילת מנחה, לפני תפילת נעילה. והוא ממש סיפור אגדה, יש בו מוטיבים הוליוודיים, יש שם עולייה וגלים סוערים, דג שמגיח, עץ שמופיע ואז נעלם, ויש שם בגדול דמות בשם יונה, שמסרבת לקבל עליה את הייעוד, וככל שהסיפור מתקדם, גם הקורא וגם יונה מבינים שייעוד הוא דבר שבסוף ימצא אותך. אתה יכול לנסות להתחמק ממנו, ובסוף הוא יפגוש אותך. וזה בעצם, היונה בשונה מנביאים אחרים, הוא הנביא הכי אפקטיבי. כי לא משנה איפה תפתח במקרא, בישעיה, יחזקאל, ירמיה, לא משנה מה תסתכל על הנבואות שלהם, הן עמוסות מטאפורות, משלים, משלב בעברית מאוד מאוד גבוה, ורוב הנביאים לא היו אפקטיביים. הנאומים שלהם מאוד פואטיים, אבל הם לא הצליחו לחולל טרנספורמציה. ויונה, שהוא דמות כמעט נוודית, לא יודעים עליו הרבה, הוא בעצם, בכמה מילים בודדות, מצליח לשכנע חברה, שהיא כנראה חברה מאוד מקולקלת מוסרית, להשתנות, ואז קוראים את זה בכיפור, אבל אם גלית זוכרת, כשלמדנו את זה בשיעור, רואים שיונה ממש לא מבסוט אחרי שהם חוזרים בתשובה, והוא אומר לאלוהים, איך אתה קונה את הסליחה האינסטנט הזאת? איך בשלושה ימים אנשים שהם חברה כל כך מסועבת פתאום משתנה? ואלוהים פחות או יותר אומר לו, תשמע, אני בסדר עם חלקיות, אני לא קונה את הסליחה, אבל כמו שגלית אמרה בתחילת התוכנית, מספיק שיש תנועה ואני מרוצה ממנה, ככה הספר מסתיים והולכים לתפילת נעילה. אז נראה לי זה מין ספר כזה שאומר לנו, אל תדאגו, גם אם לא עשיתם תשובה ש... איזושהי תשובה עמוקה, התחלתם תנועה.
התחלתם תנועה, יפה.
אולי גם אנחנו נתחיל תנועה ביום כיפור הזה, אני מאוד מאוד מקווה, אבל אולי אנחנו צריכים גם זמן ולהבין שלסלוח או לחפש פיוס זה לא about us.
כן,
זה לא עלינו רק. זה חלק ממשהו יותר גדול.
מעניין מאוד.
חיה גלבוע, שיש לה תוכנית בגלי צהל ותאזינו לה. דוקטורנטית, חוקרת יופי וזמן בסוגיות תלמודיות. תודה רבה.
חיה, תודה רבה.
תודה לשניכם.
שיהיה שנה טובה.
שנה טובה.
אמן, אמן. ביי ביי.
ביי, יום מצוין.